עכשיו 5 בערב עם מאיה זי וולף ואריאל דד.
האורחים והמפיקים שלנו אסף נבו ואפרת קורמן ואחראי לשידור איציק אהרון, ואנחנו מיד פונים ואומרים שלום וערב טוב לביני אשכנזי. וואלה,
שלום, ערב טוב.
שלום לך. מה אומרת בורסת ההימורים לגבי עדות נתניהו מחר? יבוא להעיד או לא יבוא להעיד?
אני מעריך שהוא יבוא להעיד.
גם אני מעריך כך. ויש אפשרות, יש בכלל אפשרות שלא?
כן, כן, יש אפשרות.
יפציצו באיראן הלילה.
לא, תראה, צריך שנייה להסביר מה יביא אריה. אם הוא לא בא להעיד ככה סתם, לא מגיע, אז מה שקורה זה שזה פועל לרעתו, ואז אפשר להגיש את העדויות שהוא נתן, את ההודעות שהוא נתן במשטרה, וזה פועל לרעתו, כי אז זה לא דרך לסתור אותם. הרי כל המטרה במשפט פלילי בסוף, זה להעיד ולסתור את מה שאמרת במשטרה, ולהגיד מה שאמרתי במשטרה היה כן נכון או לא היה נכון, הנה אני עודף את האישומים, הרי כי על סמך ההודעות שלו במשטרה הגישו כתב אישום, והמטרה שלו היא להראות שההודעות האלה פועלות.
על סמך ההודעות שלו, לא על סמך העדויות השונות שהצטברו של עדים רבים ושונים?
סמך כל ההודעות, אנחנו במשטרה נקרא לזה הודעות ולא עדויות, כדי להבחין, על סמך כל ההודעות שנקבו במשטרה, גם שלו וגם של אחרים, הגישו את כתב האישום. כשהוא מעיד, צריך לאמת אותו עם מה שהוא אמר במשטרה, ואם הוא לא בוחר להעיד, אם הוא מחליט, אני מבטר על העדות שלי, מה שעושים, לוקחים את כל ההודעות שלו במשטרה, את כל התמלילים, את כל הספר העבה הזה, אז מגישים אותו ואומרים, כזה ראה וקדש. ואם הוא לא יבוא להעיד, זאת הסכנה שהוא עומד בפניה.
אז בעצם, אני... אם אתה אומר, אם אני מבינה נכון ביני, הוא לא חייב להעיד, זו בחירה
לא,
שלו.
ממש לא, okay. ממש לא. ממש ממש לא, את צודקת במיליון אחוז, נאשם לא חייב להעיד, זה פשוט תמיד פועל לרעתו אם הוא לא עושה את זה, בדרך כלל, אלא אם כן באמת יש איזה מקרה נדיר. עכשיו אני רוצה להגיד גם עוד משהו, כל מה שקורה מחוץ לבית המשפט, בית המשפט כביכול לא מכיר, אני אומר כביכול כי השופטים הם בשר ודם, ובוודאי שהם חיים בתוך רבנו והם יודעים מה קורה, אבל הם לא יכולים להתייחס לשום דבר, אלא אם כן הוא הוגש לתיק, ולכן גם אם נתניהו יכנס לסיבת עיתונאים הערב ויגיד, אני כן עולה להעיד, אני לא עולה להעיד, כל זמן שה סנגרור שלו לא הגיש פטלה ביידיש לבית המשפט, זה לא רלוונטי.
טוב, אנחנו לא צריכים לעצור את נשימתנו ליותר מדי זמן, זה לא בריא, כנראה מחר בבוקר כבר נדע. כמה זמן אמורה להיערך, להימשך עדותו?
מחר, כמה ישיבות יהיו, אני לא יודע להגיד לכם, הערכה היא שזה ייקח דרך 3 חודשים, כולל החקירה הראשית והנגדית, אבל מחר, אתה שואל בין איזה שעות, אז זה מ-10 עד השעה 4.
לא, שאלתי מבחינת שנים, כמה שנים זה
איתך? לא, אני מעריך, תראה, הערכה היום היא ש3 חודשים כולל הכל, גם החקירה הראשית, גם החקירה הנגדית, אני מרשה לעצמי להעריך שזה ייקח יותר סביב חצי שנה, שנה.
כמה זמן לדעתך מתוך הזמן הזה, מחר הוא יעביר מסרים לציבור, לקהל הבוחרים, לבייס, וכמה יוקדש באמת למשפט, כמה בכלל יאפשרו לו לסטות מהשאלות שמוגשות לו?
אז מחר זו חקירה ראשית של הסנגור, זה מגרש ביתי, זה קל לו מחר. מחר הוא בעצם עונה למה שעמית חדד ישאל אותו, ולכן אני מעריך שמה שנקרא בפורמולה 90% מסרים ו-10% משפט. זה מה שאני באמת באמת חושב שיקרה מחר. וזה מגרש ביתי, יהיה לו קל, הערכה גם זה שהוא יתחיל עם התיקים שיותר נוח לו, להעיד בהם, הוא לא יתחיל עם תיק 1000, תיק המתנות ששם יש לו גם קושי משפטי וגם קושי ציבורי, אלא יותר עם תיקי התקשורת, ידבר עליהם, יגיד שראש ממשלה תמיד מדבר עם מוציאים לאור, ולא היה פה שום דבר חריג, ומשם הוא יפליג לדעתי, מה שנקרא יפליג בשבחיו על התקשורת הישראלית.
כן. עוד בזירה שלך, בזירה המשפטית, זה ההתנצחות היומית לצורך העניין בין שר המשפטים וממלא מקום נשיא בית המשפט העליון, השופט עמית. כן. עמית אמר לו בוא נדבר, והוא אמר, אתה יודע מה, תשלח את המכתב לעצמך או משהו שיחזור לך בדואר, אל דבר איתי.
כן, מה שנקרא דבר ללמפה. תשמע, זה לא מוסיף כבוד לא, לאף אחד מהפזים האירוע הזה. לא כל כך ברור לי למה שר המשפטים היה צריך להגיב ככה, וגם לא ברור לי למה עמית היה צריך בכלל להוציא את המכתב בידיעה שזו תהיה התגובה. כרגע יש נתק, הבחירה של שר המשפטים יריב לוין היא לא לשתף פעולה אחרי שבג"ץ החליט לחוף אותו, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. שופט עמית אומר, בסדר, החלטת, החלטת, אני צריך להתחיל לקבל כאן החלטות, צריך להתחיל להזיז את העסק, ולוין אמר לו, אם זה ככה, אז תדבר עם עצמך.
אבל איך אפשר להתנהל ככה?
אי אפשר, ואי אפשר, ועוד פעם, זו המטרה. המטרה היא לגרום למערכת להגיע לשיתוק, להביס אותה ועד שהיא תקרוס פנימה, ואני חושב שזה הולך לא רע.
ואין חשש שבית המשפט אלו נקבע שהוא אשם בביזיון בית המשפט?
ואם הוא יקבע שהוא אשם בביזיון בית המשפט, הרי מה הנפקות של ביזיון בית המשפט? קנס ומאסר. ארי, היית חבר כנסת, אתה יודע טוב מאוד שאין לזה שום משמעות.
קנס? קנס זה פגיעה קשה מאוד בחבר כנסת. כל פעם שנזפנו להם בוועדת האתיקה או הערנו, זה השטויות. ברגע שפגעו להם במשכורת, וואה, זה היה משמעותי.
מי שפוגע זה ועדת האתיקה או ועדת הכנסת, פה, בית המשפט לא יכול להראי על חסינות, אתה יודע, לתת לו קנס ככה, סתם על משהו שהוא עשה בהיותו כשר המשפטים, אני מזכיר לך.
הם יסירו חסינות שם, כן.
נו, מי יסיר לו את החסינות? זה הליך בגצי, זה לא הליך פלילי. יש פה אירוע שיצא לגמרי משליטה, לגמרי, 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 ומה שמאוד, מאוד, מאוד, אני לא רוצה להגיד מצחיק, אבל מעניין, ביום חמישי הרי הוועדה לבחירת שופטים תתכנס בשעה אחת, ובשעה שלוש בג"ץ תתכנס כדי לדון בביזיון בית המשפט. אז כל האירוע הזה מתנקז לאירוע תקשורתי ציבורי. האם זה עוזר? האם העובדה שחסר בבית המשפט המחוזי בירושלים, למה דווקא מחוזי בירושלים, אני מרשה לכם לנחש לבד, שופטים, עוזר לציבור? לא, לא עוזר לציבור. ולכן כל הסיפור הזה, גם של שר המשפטים, וגם של הנהלת בתי המשפט, שלא מצליחים למצוא שפה משותפת או מגשר מסוים, לא תורמת לציבור.
טוב, יש לי הרגשה שנדבר גם מחר, ביני.
מחר, אני חושב שנדבר גם רביעי, ויש לי תחושה שאפילו בחמישי.
טוב, יאללה, תשריין ביומן.
אני אשריין.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה. פרסומת אחת.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
היום התבשרנו על נפילתם של ארבעה חיילים נוספים. רב סרן במילואים יבגני זינרשיין, בן 43 מזיכרון יעקב, רס"ר במילואים בנימין דסטאו, נגוסה בן 28 מבית שמש, ורס"ל במיל ארז בן אפרים בן 25 מרמת גן, וסרן במילואים סגי יעקב רובינשטיין בן 31 מלוי. אנחנו נדבר עוד בהמשך על התקרית בה הם נפלו, אבל עכשיו מצטרף אלינו תומר פלבניק, חבר ילדות של סגי. שלום לך.
שלום.
ראשית, שלום. אנחנו משתתפים בצערכם, שולחים את תנחומינו.
תודה, תודה רבה.
ספר לנו על סגי.
סגי הוא היה קודם כל כולו לב. וכל החיים שלו היו פשוטם כמשמעם נתינה. אני עצמי עובד היום בעמותת שמחה לילד, אנחנו מלווים ילדים חולים. סגי הוא הראשון שהביא אותי לשם לפני 13 שנה, וזה הפעם הראשונה שהוא אמר לי, תומר, תצא מעצמך ותעשה משהו למען האחרים, ועד היום אני אזכור לו את זה. וכל הילדות שלו זה פשוט היה ככה, זאת אומרת, הוא היה גם במדע וגם בשמחה לילד וגם ילדים עם אוטיזם, גם קטנת אילן, כל כולו היה כל הזמן בנתינה למען האחר. המשיך לצבא, היה שם עצה מחומים פי, מאוד מאוד רצה להמשיך, ומשום הזה לא הסתדר. והצבא הזה היה תכלית חייו. זאת אומרת, שם הוא הרגיש שהוא במקום שלו, גם היכולת שלו לתרום למדינה ולתת בשביל העם.
איפה הוא היה? באיזה יחידה הוא היה בסדיר?
990. תלחנים.
אני מניח שהוא התחיל כפרמדיק ואחר כך המשיך לקצונה.
כמובן, העניין הרפואה הוא, זה גם היה חלום שלו בסוף להיות מופה, והוא כל הזמן אהב להציל חיים, זה האירוע שלו, להציל חיים בנפש, להציל חיים בגוף, בכל הזדמנות כזו או אחרת. אפילו הוא עצמו, בשנים האחרונות, התמודד עם מחלה של קרון, היה לו אפשרות בכל רגע נתון להשיג את המילואים, הוא בחר בשנה האחרונה להיות כל הזמן, זאת אומרת מעל 250 ימים שהוא שירה במילואים, כי הוא הרגיש שזה החובה שלו, זה החובה שלו, זה היה חזק ממנו, נתינה למען האחר הייתה חזקה ממנו, כי זה פשוט היה הוא. החיילים שאחריו, המשימה, הערך של שמירה על תושבי מדינת ישראל, זה משהו שגם אנחנו פה עכשיו בקיבוץ של אבי, כל החברים התכנסנו וקפצנו ישר למשפחה, לטל האהובה, אשתו והילדים והמשפחה, ואנחנו כל הזמן אומרים את זה. בסוף
שלושה הוא... ילדים ממש קטנים.
נכון, יש לו ילד הגדול שלו בן 6 עוד חודש, 3.5 בשנה.
תינוקת בת שנה.
עמודים כאלה, ממש.
שמעתי את טל מספרת שבאמת הוא תמיד חי את השניהם, חיו כל הזמן את החיים בגישה שצריך לטרוף אותם, שצריך לנצל כל רגע, שהיו לו המון המון חלומות.
הוא היה בעשייה מצמדת, הוא כל הזמן שלב דברים, כל הזמן הטיב יעדים, ירד לי פרטי פרטים במערך הוא רוצה להגשים אותם, ניסה ונכשל, ניסה ונכשל, עד שהוא מצליח. פשוט היה לו אש בעיניים... להצליח, מצד שני הוא היה כל כך נוכח, זאת אומרת, גם במשפחה שלו וגם איתנו בחברים, תמיד כמובן הוא היה זה שמארגן את הקבוצה הזאת, לא היה מפריע לו אם הוא היה מגיע או לא מגיע כמו שהקבוצה נפגשת. וזה אולי המסר הכי חזק שאני לוקח איתי מסגי, שהוא לא עשה את מה שנוח, הוא תמיד עשה את מה שצריך, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד היה קשור לסביבה שלו, והרגיש את התורך שלהם, והרבה פעמים הוא פשוט בחר בחירות על פני הנוחות שלו. הוא העדיף שצריך שכל הקבוצה תיפגש והוא לא יגיע כי הוא לא מרגיש טוב, אז זה יקרה. צריך להילחם למען המדינה למרות שיש לי מחלת קרון, זה יקרה. צריך להיות רופא ולהציל חיים, וצריך להתנדב בערב שבת עם ילדים עם מחלות, זה יקרה. אני הוא רק שליח, שנדבר על סגי כמובן. והוא איתנו, ואנחנו פה עם המשפחה ומחבקים אותם.
ומה באמת מבחינתך המורשת שלו? מה היית רוצה שישאר, שאנחנו נוכל לשנות את עצמנו בעקבותיו?
זה בדיוק זה. להתחיל לראות לא את עצמנו, אלא לראות את עצמנו כשליחים של, של, של האחר. להבין מה הצרכים של האחר, לפעול למען האחר. להבין איך אני פועל בעולם, ואיך אני עושה עשייה בשביל הסביבה שלי, וזה קשור לצבא, וזה קשור לחברה, וזה קשור להתנדבויות, וזה קשור לעשייה במשפחה. זה בכל מקום, זאת אומרת, לשים את אותי כשליח למען הסביבה שלי ואחרים.
הזכרת שאתם מחבקים את טל ואת הילדים, מה שלומם?
קשה. אנחנו כל היום פה בעליות וירידות, ומצד אחד נזכרים בסיפורים וצוחקים, כי גם זה ההישגי. קצת שני לרגעים נזכרים, שומעים איזשהו קטע שקול, רואים את הילד המקסים שלו שנראה קופי כמו, ופשוט כולם בוכים. ומנסים להקל, את האובדן הזה, כי הוא אובדן שמשפיע רבות על המשפחה ועל החברים. אני מקבל אינספור הודעות במתנדבים וחניכים וילדים חולים שהוא פגש במהלך השנים שלו כאדם, ו... מחיים לראות כמה אנשים רוצים
להחזיר חזרה. תומר פלבניק, כמו שנאמר כבר יותר מדי פעמים בשנה האחרונה, שנהיה ראויים להם.
אמן,
לגמרי. אנחנו
חברו של סרן במילואים, סגי יעקב רובינשטיין, שנפל בעזה. תודה רבה לך.
תודה.
פרסומת אחת ונשוב.
כן, סגי נפל יחד עם חבריו בלבנון, לא בעזה. נסו למנהרה ממולכדת.
טרגדיה.
ואנחנו במעבר אחד אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, שלום לך.
ערב קשה מאוד. אנחנו באמת עדיין מתרסק מהבשורות האלה.
כן. לא יודע, פעם... פעם משום המילה בשורה הייתה קשורה רק לידיעות טובות, אבל אלה התמעטו בזמן נכון. עסקת החילופי חטופים באסירים ונסיגה והפסקת לחימה בעזה, מה היא בעיניך?
הוא
שואל על העסקה, מה עמדתך לגבי עסקה לשחרור חטופים, הפסקת אש?
אנחנו חושבים שצריך לחזיר את כל החטופים, ובשביל זה צריך לשבור את חמאס, מפני שכרגע אנחנו לא מכירים שום דבר שהוא יכול להחזיר את כל החטופים בקרוב, שהוא לא קנייה מוחלטת לכל התכתיבים של חמאס. צריכים לקחת להם הידיים את הסיוע הומניטרי, מפני שזה מקדם השבירה הכי גדול שיש מול הארגון הזה, זה צריך לקרות מזמן. הקבינט כבר לפני 5 חודשים הורה לצה"ל להכין חלופות, שר הביטחון הקודם גרר רגליים בעניין הזה, כרגע זה מתקדם, מקווה שכמה שיותר מהר, כי זה הנקודה הארכימדית הכי גדולה היום בצורת הזה, הסיפור הזה, זה שנכנסות עשרות מסעיות שמגיעות לידיים של חמאס, מזה הוא משלם מסכורת לכל המחבלים שעובדים בשירותו, מזה הוא, בעצם כל האוכלוסייה שגרה בעזה היום, תלויה בשביל שיהיה להם מה לאכול, תלויה בחמאס. כל עוד המצב הזה קיים, חמאס בטוח, הוא יישאר בשלטון, הוא חזק, ואין שום סיבה להתגמש מול מדינת ישראל.
אבל אתה לא חושב שהגענו למספיק הישגים שם ברצועה מול חמאס?
אנחנו צריכים לשמר אותם. אנחנו צריכים לדאוג לזה שחמאס לא יחזור לשלטון ברצועת עזה.
וכמה זמן זה ייקח?
אני מקווה שזה ייקח מהר מאוד. בסוף הדבר הזה נגרר כמה חודשים, וזה באמת דבר שהוא פשע, דבר שהוא מתסכל, מכיס. אני באמת לא יודע להסביר עד כמה אני מתוסכל מהדבר הזה, מפני שהקבינט, הגענו למצב שהקבינט מנחה את צה"ל לעשות משהו, ודבר הזה לא קורה, 5 חודשים. אז עכשיו, שיתחלף לביטחון, אני מקווה שזה יקרה מהר, יש התקדמות בעניין הזה, אבל זה הדבר שישנה את המצב בעזה. כל עוד חמאס.
אבל חלק לסוכות, אתה איש פוליטי, וההחלטות האלה מתקבלות בזירה הפוליטית, לא הצבאית. ושמעתי לפחות הסבר אחד.
העניין הוא שצבא לא עשה מה שהקבינט אמר לו.
נכון, אבל שמעתי הסבר אחד לפחות למה עכשיו, אחרי חודשים ארוכים, נתניהו יהיה הרבה יותר נכון ללכת לעסקה שכרוכה בכל מה שאמרת. וזה כי המשפט שלו מתחיל, ויש לו, כמו בעסקת שליט, שהוא רצה לסלק את המחאה החברתית מהתודעה הציבורית, והלך לעסקה איומה ונוראה, עכשיו יהיה משפט, והוא יהיה מעוניין שהתקשורת לא תתעסק רק בעדות שלו ומה הוא אמר, ואם זה סותר את מה שהוא אמר במשטרה או לא, ואם תהיה עסקת שבועים, זה יהיה הספין הכי גדול. זה נכון או לא נכון?
אתה כמובן יפתיע אותך בתשובה הזו, אני רואה שזה רחוק מהמציאות, אני לא רואה את ה... בטח אותנו, אתה יודע שאנחנו חלק מהקואליציה הזו, משתפים פעולה עם משהו שבינינו הוא יסכן בצורה משמעותית את ביטחונה של מדינת ישראל, ואת כל... אין לנו פה אינטרסים דברים בעניין הזה, להפך. אנחנו כאן עומדים ופוגשים את משפחות החטופים והחטופות יום-יום, והלב יוצא אליהם, ואנחנו כל כך רוצים לראות אותם בבית. זה אירוע שהוא נוגע ללב שלנו ממש מסביב לשעון. אנחנו מבינים שהדרך להחזיר את כולם הביתה, היא הדרך שאנחנו אומרים, היא הדרך שבה אנחנו נשבור את חמאס, נוציא להם מהראש את האפשרות שהם ימשיכו לשלוט בעזה, והם פשוט... יאלצו להחזיר לנו את החטופים במחיר שאנחנו יודעים לחיות איתו.
אבל אתה לוקח בחשבון שזה יכול לקרות כשכבר מאוחר מדי? 14 חודשים, מי שעוד בחיים לא יודעים כמה זמן הוא עוד ישרוד. אז אתה אומר שאתה מקווה שזה יקרה מהר מאוד שנשבור את חמאס, ואכן כולנו מקווים, אבל יכול להיות שכשזה כבר יקרה זה לא יהיה רלוונטי.
אני יודע איך לעשות את זה, אני יודע איך אנחנו נשבור את חמאס. למען אמת ידענו את זה... כל השנה האחרונה, וצעקנו את זה בכל פינה, ועד שהגענו למצב שהקבינט הנחה, התקדמנו לשם, ועכשיו זה באמת מתחיל לקרות. לצערי, אני לא יודע, אני, עם כל, באמת, עם כל ה... לא יודע אפילו להסביר עד כמה אני רוצה לראות את החטופים וחטופות חזרה בבית. אני לא יודע לחתום על חזרה של חמאס, כשלטון בעזה ואיום חזרה למדינת ישראל. אני לא יודע לחתום על הדבר הזה.
מה מונע מאיתנו בעצם אם אנחנו... חותמים על הפסקת אש, כן? ויש, מחזירים את החטופים, ויש הפרה לצאת שוב ולפעול בעזה, או להפסיק אחר כך את הסיוע הומניטרי לדבריך, או כל דבר אחר?
תראה, אנחנו לא אומרים אף פעם בצורה גורפת לא לעסקה. אנחנו תמכנו בעסקה הקודמת, ואם נחשוב שיש, אם תבוא עסקה, אנחנו נחשוב שהיא לא תסכן את מדינת ישראל, אנחנו בהחלט נתמוך בה. אני כרגע לא מכיר עסקה כזו, אני מכיר כרגע עסקה, אנחנו עוד קצת פרסומים בתקשורת, כי אני לא יודע מה באמת מדובר, שמביאה חלק מחטופים, אפילו לא את חצי ים, שבתמורה מדינת ישראל מתפרקת בגדול מכל הנכסים והאסטרטגיים שלה ברצועת עזה, ומחזירה את המצב לפחות חצי שנה אחורה, וכל הזאתים חוזרים לצפון הרצועה, ומשתקמים במהירות, ואחרי כל זה, איך נחזיר את כל השאר? אנחנו נשארים גם עם הרבה חטופים בפנים, וגם עם איום גדול על מדינת ישראל. והם הרי לא, אף אחד פה לא פרייר. הם לא היו מוכנים מהרצון הטוב שלהם פתאום ללכת. אז אנחנו רואים, כדי להצליח לשבור אותם ולהחזיר בהקדם את כל החטופים, אנחנו צריכים לשבור את חמאס. וכדי לשבור את חמאס, אנחנו צריכים לקחת למה ידיים את הסיוע הומניטרי. זו הדרך הכי מהירה להחזיר את החטופים. זו לא הדרך הכי, הייתי אומר, זה בכלל לא ויכוח פוליטי. בסוף, אנחנו באמת חושבים שהדרך הכי מהירה לעשות את זה, בדרך הזו. אני לא מכיר דרך אחרת, אני גם לא מכיר מישהו שטוען על דרך אחרת, שתחזיר את כל החטופים בצורה מהירה, ולכן זה מה שצריך לעשות.
ולפרשת הוצאת המסמך המסווג מצהל ופרסומו בסוף הדרך בעיתון הגרמני בילד, אני שמעתי שבית המשפט העליון הורה לשחרר בתנאים מקבילים, הוא עדיין לא שוחרר כי התנאים האלה זה מסובך מאוד, אבל את פלדשטיין. לעומת זאת הנגד שלא פרסם שום דבר בחוץ לארץ, העביר משהו ש... לכאורה הוא העביר אותו, לפחות חשב שהוא מעביר אותו לראש הממשלה, הוא נשאר במעצר. אתה מבין את זה?
תראה, הפסיקה באופן כללי מאוד מאוד מוזרה, גם בהיבט הזה. זאת אומרת, בסוף כשאלי פלד שנאשם בעבירה יותר חמורה מאשר הנגד, הם מגיעים ואומרים שהוא זה שישוחרר והנגד יישאר במעצר. אבל מעבר לזה, הרי כל החילוק הזה בא השופט שטיין ואומר, אלי פלדשטיין בכל כבר אין לו יותר דרך להזיק למדינת ישראל, כבר אין לו יותר מה להדליף, ולכן הוא יכול להשתחרר בשעה שנגד לו. אבל אם כך זו המציאות, אז למה נותנים סמכות באמת חריגה לשבק לבוא ולהזין עכשיו 24 שעות לכל הסביבה שלו, ואסור לו לגעת בטלפונים, ואסור לו לגעת בשום מכשיר אלקטרוני? יש פה משהו שהוא מאוד מוזר, חייב לומר.
יכול להיות שיש פרטים שאנחנו לא חשופים אליהם ולא יודעים, ושכשהם יתבררו נדע ונבין?
קודם כל בטוח יש פרטים שאנחנו לא חושבים עליהם ואנחנו לא יודעים, אבל אנחנו נמצאים כבר בשלב שאחרי הגשת כתב אישום. אחרי הגשת כתב אישום, חומר הראיות, מועבר לסנגורים, ככה זה עובד. לא חושב שיש כאן משהו אין פה חקירה שמתנהלת עדיין. והיות שאין חקירה שמתנהלת, אז להשאיר בן אדם בכלא זה רק אם יש מסוכנות. לא משאירים אנשים בכלא כעונש בשלב הזה, אחרי כתב אישום. אפשר לקבל אחר כך.
חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה. מצרפת עלינו חברת הכנסת דבי ביטון, מיש עתיד, שלום לך.
שלום לכם.
שלום, ערב טוב.
את שמעת את הדברים וגם את הדיון שניהלנו עם חבר הכנסת סוכות לגבי החטופים, והיום במהלך ישיבה של ועדת העבודה והרווחה, את התעמתת עם חבר הכנסת אלמו כהן בנושא הזה.
כן, לדעבוני לא התכוונתי שזה יהיה עימות, אבל כשאתה מגיע כאחליף של יושב ראש, ומגיעים משפחות חטופים וגם חללים, בעצם רציונל לתת להם לדבר ולא לעמוד ולנתן את הבמה הזו לעמדתך האישית, ובטח ובטח כשעומדים שם משפחות של חללים ומשפחות של חטופים חיים, לעמוד ולהצהיר, אני אתן ידי רק למאה, כשיגיעו כל המאה, אז אני בהתחלה שאלתי, אוקיי, ואם יש לנו 20, הרי אנחנו יודעים ממי אנחנו מתנהלים, אם החמאס המתואב הזה יחליט שום שחרר 2, אנחנו נעשה את אותם טעויות שעשינו בעבר, כל מי שנחזיר חי, אשרנו, ואנחנו מחויבים, מוסרית, זו אחריות שלנו, אנחנו פישלנו, חטפו אותם במשמרת שלכם, אל תהיו כאלה גיבורים, מה אתם מנסים עכשיו? אתם בעצם חורצים את גורל, אתה יודע, זה כמו ילד שמשחק כדורגל, לא שאני משחק או אף אחד לא משחק, זה אומר שאם כרגע יש לנו, והלוואי שאני צודקת, 20, 30, 40 חטופים חיים, אתה אומר, אוקיי, אם לא נביא גם את כל המתים שלנו, וחלילה אני לא מזלזלת, אני חושבת כמוהו, אבל אם היה וזו המציאות שלנו, איך אנחנו יכולים להסתכל על המשפחות, על החטופים, שאנחנו לא מחזירים? מאיפה הרעיון הזה?
ואם אומרים שוב ושוב שעסקה במרכאות משולשות, הומניטרית, היום דוחה בהרבה מאוד את העסקה הכוללת לשחרורם של חיילים וגברים צעירים, זה לא מטיל עלייך שום דילמה מוסרית?
אני אומר לך, זה מטיל וזה מדיר שינה, וכשתושבת ספרות שהייתה ביום הזה, וגם כשביתה הייתה מוקפת מחבלים בקיבוץ כפר עזה עם הנכדים, זה יכול לקרוא אצלי בבית, ואם היום חלילה חלילה ביתי הייתה חלילה נרצחת בשבי, ומישהי אחרת הייתה חיה, אני אומרת לך, כאימא עם החלטה מאוד קשה, הייתי אומר, תוציאו את החיים ותחזירו עליה את הילדה אחר כך. אנחנו נלחם לא לשירון הרדים, לא מקובל עליי. הם צריכים כולם לחזור לקבורה מכובדת וראויה במדינתנו. אבל כשיש חיים, כשאנחנו רואים רק את הסרטונים של אותם שבועים, איך אפשר לישון? אתה רואה את כל האור שלהם, יאללה כל היום הם מתגסים על ידי חולדות, אני לא יודעת, המצב שלהם כל כך גרוע, איך אתם ישנים? עם המצפון הזה, עם כל הכבוד. אני לא אומרת חס וחלילה, כל אחד צריך את הילד שלו, את הסבא שלו, את האבא שלו בבית.
אבל חברים, אתם לא יכולים להפיל, ואת מי הצלחנו להחזיר בצורה מסודרת? הצלחנו להחזיר בעסקה בלבד. הצלחנו בעסקה בלבד, נכון, הצלחנו להציל עוד כמה חטופים, אבל רוב החטופים, אתה יודע מה? אני בכלל מרגישה בושה שאנחנו כמעט 429 או 430 כבר ימים, במקום להחזיר את כולם ביום החמישים זה, שזה גם ככה ארוך, אז מלך קשלנו, ואני מזכירה שהייתה אפשרות לעשות עסקה עם שבעה חטופים, והתעקשנו על עשרה, תחשבו שהשבעה האלה גם היו מגיעים הביתה, למה אנחנו צריכים לנהל מסע ומתן על גבם מתוך כוח, ואתה יודע, הם שום שיקול כאן,
התוצאות הנוראות של עסקת שליט, שחרורו של סינואר, בואו נשים את זה על השולחן, לא גורמות לך לחשוב פעמיים האם אנחנו לא ממיתים על עצמנו אסון?
אוקיי, אני חושבת שלצערי, כן? קודם כל קיבלנו את גלעד. אוקיי, זו החובה שלנו.
ואיבדנו 1,500.
אוקיי, איבדנו 1,500. המודיעין שלנו ידע להוריד את סינואר, ידע להוריד את נסראללה, תמתגו, תמצאו דרך, איך כל הרוצחים האלה שאתם תוצאו, איך תדעו לעקוב אחריהם, לשקף אותם, איך לחסל אותם, זה לא מעניין אותי. תחזיר לי את בני עמי, קדושת החיים שלנו עומדת בראש ובראשונה. אנחנו
זה קדושת היחיד או קדושת הרבים, זאת הדילמה הנוראה פה. תמיד אפשר להגיד, אז הם ימצאו דרך, אבל ההיסטוריה הוכיחה שהם לא מוצאים דרך.
ההצהרות האלה אומר שאנחנו חרצנו את כולם, אנחנו מבטרים עליהם. אנחנו לא נבטר על שום חי, ולא יעלה על הדעת. אנשים נחטפו מהמיטות, אנשים נחטפו מבסיסים. אנחנו נלחם שכולם ישובו. ישובו, אבל לא ייתכן שאתם תעמידו אולטימטום.
את אומרת בכל מחיר?
בכל מחיר.
ואם חמאס דורש עכשיו 10,000, אם חמאס דורש 10,000 רקטות, זה גם בכל מחיר?
אנחנו נילחם.
זאת אמירה שלא קיימת בעולם הזה.
אני אומר לך, יכול להיות שהיא לא קיימת, אבל מי שהמדינה שלו וקדושת החיים חשובה לו, ומי שצריך לשלם את המחיר על המחדל שהיה, תעביר אותם, אנחנו יודעים להילחם, יש לנו צבא מעולה, ראינו מה קרה רק מהשיבה באוקטובר, מה הצבא הזה, אז אחרי שתפקו בנו, חבל שזה היה מאוחר, אז אי אפשר עכשיו להתחיל ולמצוא דרכים איך אנחנו מעכבים עסקה. לא, בואו נחזיר מה שאפשר, זה שלנו, זה חובתנו, ויהיו רקטות, יהיו רקטות. ברוב חיה 20 שנה עם רקטות, לא ראיתי שלמישהו זה בער, לא ראיתי, אלמנה הרצח והצון שקרה בשבעה באוקטובר, לא ראיתי שזה יפריד מישהו, אוקיי? אז עכשיו יש לך עוד חזיתות, יש לנו צבא מעולה, יש לנו מודיעין שהוכיח בצורה מופלאה, ושוב אני אומרת, אני כועסת על השבעה באוקטובר, זה גם יכל להיות בבית שלי, אבל לא...
מודיעין שהוכיח מה? לא, לא הבנתי, מודיעין שהוכיח מה?
יש לנו מודיעין שאחרי כל האירוע של השבעה, זה לא שאני כועסת, אני רוצה להבין תשובות במקרה באותו יום.
את אומרת, המודיעין, מדינת ישראל תדע להתמודד עם המחבלים שנשחרר. אבל ההיסטוריה הוכיחה שאנחנו לא ידענו.
אז אני אומרת לך שהם ידעו להתמודד עם נסראללה, וידעו להתמודד עם זה בנגב, בואו נלוד עצינו הרי כמה סיטואציה, אבל אם ידעו לדבר עם בחירי המחבלים בלבנון וכו', ידעו גם מכמה קטסטרופות שיצאו מתוך, אתה יודע מה, אתה מוציא אותם מבתי הכלא, אתה מאכיל אותם, נותן להם סוח, בעוד אצלנו לא אוכלים, לא מתכסים, לא כלום. למה? מה אנחנו צריכים את הזבעות האלה? תמצא את הדרך, איך תנקה אותם אחר כך. אבל זה לא יעלה על הדעת שאנחנו נזכיר נחות את דינם של חלק, אני מזכירה לך, השישה נצחים האחרונים היו צריכים להיות בבית, לפחות הבנו אנשים מתוכם, והם לא שם, הם נרצחו, ובהתייחס לפקודות החדשות שהם קיבלו, שאם הצבא, הם שומעים את הצבא אז הם רוצחים, מה הועילו? אז תגיד את הצבא, אני מוותר, הם מתו כמו שמתו לנו חיילים, זה קטסטרופה לחשוב על זה, זה המעט שייתן לנו איזושהי תחושה, אתה יודע מה, זה הניצחון המוחלט בעבורי דבי ביטון מסדרות, תביא אותם, ואל תרוצו עכשיו, יצטרכה להיות, אתם רוצים לעשות, תעשו מה שאתם רוצים. באמת, אז זה לא מעניין אותי, לבחינתי, כולם שם טרוריסטים. תחזירו לנו את הילדים, את הסבים, את הנכדים, הלוואי ונמצא את משפחת ביבס, איך אפשר לישון? איך אפשר לישון ככה?
חברת הכנסת... דבי ביטון, תודה רבה לך על הדברים.
תודה לכם, ושאני בסך שורות טובות, תודה.
אמן, 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 תודה רבה. אפרת קורמן פה איתנו באולפן, שלום לך, ברוכי תנועה. מצרף אלינו דני דנון, שגריר ישראל באום, שלום לך דני.
שלום לך,
שלום, ערב טוב אצלנו. שלום, אחר, טובים לכם.
נתחיל מהחרמון, מסוריה. אנחנו השתלטנו על כתר החרמון, מה שנקרא החרמון הסורי, ומה שומעים מהעולם?
תראה, העולם כרגע מסתכל על מה שקורה יותר בתוך סוריה, פחות על מה שקורה בגבול שלנו.
אז מה, ניצלנו איזה בליינד ספוט כזה, שהצלחנו ואף אחד לא שם לב?
תראה, אנחנו עשינו פה צעד הגנתי, אני חושב שהוא מוצדק. אנחנו חתמנו על הסכם הפסקת אש ב-1974, ועכשיו אנחנו רואים שיש פה מדינה שמתפרקת, והדבר האחרון שאנחנו רוצים זה לראות... טעם היינו אומרים את הסורים על הגדרות, עד עכשיו זה את המורדים הסורים על הגדרות.
לא, זה ברור, אבל אנחנו כל כך רגילים על זה שכל צעד שאנחנו עושים, גם מהמוצדקים, אנחנו ישר חוטפים על הראש מכל אומות העולם, ופה...
אז אני חייב לצערי לומר לך שכבר התחילו לגנות אותנו, גם מצרים, ירדן, רוסיה, מועצת הביטחון מתכנסת בשעה הקרובה לדון בנושא סוריה, אני בטוח שגם תהיה התייחסות לנושא הזה, אבל באמת בעולם כרגע עדיין בהלם מהמהירות של המהלך הזה, אף אחד לא ציפה שצבא סוריה יתקפל בלי מלחמה, ובאמת המורדים השתלטו תוך יממה על כל מדינה גדולה, עם 20 מיליון תושבים.
אתה מצליח לדבר מאחורי הקלעים עם נציגים כמו מצרים וירדן, ולהבין מה קץ אותם? הלא ירדן מאושרת שאסד נפל, היא לא שמחה, היא מאושרת. מה עכשיו?
חלק מהמשחק פה, אריה, של מדינות רבות בליגה הערבית, שבצורה פומבית הם אומרים דברים, ובפועל הם יודעים הרבה יותר טוב, הרי גם ירדן וגם מצרים, שיתוף הפעולה שלה עם ישראל בנושאים ביטחוניים הוא משמעותי, הוא חשוב, הם מעריכים את השיתוף פעולה הזה, גם אנחנו מעריכים אותו, לכן אני לא מתרגש מהצרות כאלו ואחרות, בפועל סוריה של אסד הייתה גורם מאוד עוין לממלכת ירדן, הייתי אפילו אומר לא רק עוין, אלא גם מאיים, הברחות של נשק, ואיראן לא הסתפקה רק בשליטה בסוריה, איראן שמה גם עיניים על ירדן, ולכן המהלך הזה הוא מהלך שמבחינת היציבות של האזור, הוא ייתן אוויר לנשימה, והאיראנים השקיעו הרבה כסף, הם עכשיו בטח מחשבים את כל ההפסדים שלהם שם.
אם אנחנו מדברים על מה שאתה שומע שם באום, אנחנו מתבשרים על עסקה קטרית להשבת החטופים, ידוע לך יותר ממה שאנחנו מדווחים בתקשורת?
אני לא יכול לפרט יותר מדי, אבל בהחלט יש מסע ומתן, יש רצון, גם אני חושב שהרוח הגבית של הנשיא טראמפ בעניין הזה, של רצון לראות שינוי עד הכניסה שלו לבית הלבן ב-20 לינואר, לפי דעתי זה דבר שהוא תורם למהלך הזה, אבל אנחנו כבר התנסינו בעבר, שהיו דיבורים ושיחות, בסוף לא יצא מזה שום דבר. אם היה פה באמת היגיון בצד השני, אם היו רואים מה שקורה בלבנון ובסוריה ובאיראן, היו צריכים אולי לחשוב שכדאי להם לחתום על עסקה, אבל לצד השני אין היגיון, מדברים עם חיות אדם, שלא אכפת להם מחיי אדם, לא של הפלסטינים ולא שלנו.
קשה לומר שהאום הוא לטובתנו, אתה ותיק שם, אבל אתה מרגיש שבכל זאת הרוח מעט השתנתה, משהו שזז שם, או שמה שהיה הוא שיהיה שם?
תראה, האום לא נהפך להיות חובב ציון, אבל במהלך סך שהיו לנו שיחות רבות עם גורמי אום, שעקבנו אחרי מה שקרה בסוריה, והצמנו עזרה לכוחות השלום של האום שם, ואתה יודע, תקפו את הבסיסים, בזזו אותם, בצהל סייע, אז קצת היה נחמד לכמה דקות, שפתאום האום נזכר שהמדינה היציבה, והבטוחה ביותר באזור, זה הפכה מדינת ישראל, שאותה הם מגנים כל הזמן. אנחנו דרך אגב גם הצמנו לכוחות האום, אם הם רוצים להתפנות, לעשות את זה דרך ישראל, כרגע זה לא קורה, אבל בהחלט השיתוף הפעולה הוא קיים, ולפי דעתי בתוך תוכל הם מבינים שאנחנו אי של יציבות פה בג'ונגל הזה.
שגריר ישראל באום דני דנון, תודה רבה לך. ודאי עוד נשוחח בעניינים כאלה ואחרים. תודה רבה. מה עכשיו? פרסומות, נכון?
כן.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי של מעריב.
ערב טוב לכם.
כמו ששאלו בתירונות, עד מתי תימן? תגיד, מה, פתרנו את הבעיה כמעט עם כולם, נשאר עוד איזה איראן, אבל חוץ מזה, מה הם מתערבים? אולי הגיע הזמן להתעסק איתם ברצינות?
תראה, בואו ניקח את מה שקורה בימים האחרונים, בימים האחרונים בגבול הצפון. יש לנו חזית חדשה שנקראת סוריה, שבה אסד השאיר צבא עם הרבה מאוד נשק, ואתה לא רוצה שהוא יפול לידיים אחרות, ומה שעושה חיל האוויר עובד סביב השעון כדי לפגוע בכל מאגרי הנשק האלה עם עשרות אם לא מאות מטוסים שחגים כל הזמן. אתה יודע, עכשיו אני חוזר מרמת הגולן, אתה רואה את השמיים שמעל עמק הבכה ומעל קונטרה, שבועות מתגרים במעגלים של סימני המטוסים שחגים בסיבובים. ואתה רואה ממש את כל חיל האוויר כמעט מרוכז מעל סוריה כרגע כדי לפגוע במאגרים האלה. אין לישראל אין סוף מיכולות שיכולה להתפרס לכל מקום ומקום ולפעול, גם בלבנון במקביל, גם בעזה עדיין יש לנו שם לחימה, וגם באיוש, וגם בסוריה, בהיקפים כאלה גדולים. אני מניח שאחרי שאנחנו נגמור את הסיפור של סוריה בעוד כמה ימים ונתייצב שם, אני מניח שצהל יוכל ללכת ולפעול גם בתימן ואפילו גם בעיראק. אז כל הדברים האלה צריכים להיות גם איזה סדר של קדימויות, אתה יודע, ברפואה אתה עושה את המשהו הכי דחוף להציג את החולה, ורק אחרי זה עושה את הכיבויים של השברים.
נכון, פתאום אני קולטת, אריה, שאפילו לא דיברנו על זה שהתפוצץ כתבם היום ביבנה, כאילו ברצף האירועים וכל מה שקרה מאז. אבי, מה יודעים להגיד על נפילתם של ארבעת הלוחמים בדרום לבנון?
אירוע טרגי, באמת. מדובר בכוח של גדוד מילואים שיצא לפעילות של חיסוף באזור שמול חניתה, בין חניתה לאזור ערב אל-ערמשה. פעילות שכבר מזמן שם צה"ל פעל ונגד אותם שמועות טבע שאנחנו קוראים להן בשפה המקצועית.
כשאתה אומר מזמן, אתה מתכוון עוד לפני התמרון הקרקעי, כלומר בתקופה שהיו רק חילופי מעלומות, אבל אנחנו יודעים שפעלנו בלבנון.
גם שם, גם אז וגם אחרי זה בתמרון עצמו. בחלק מהמקומות, בגלל שהמנהרות האלה הם סלע גרנית, ובעצם אי אפשר לסתום אותם עד לסוף של בבטון, אז שמו שם מלכודים. ובמלכודים האלה, ככל הנראה, החבר'ה נכנסו לאחד המנהרות האלה. עכשיו השאלה היא, האם הם ידעו שהתקנו אותם שיש שם מנהרה כזאת והם טעו בניווט ונכנסו למנהרה, או שלא התקנו אותם ופשוט חשבו שזה מנהרה תמימה ונכנסו תמימה כדי לסרוק אותה. בכל מקרה, התוצאה הייתה שהמטען הופעל, המנהרה קרסה על הכוח, על חלק מהכוח, ארבעה חיילים נלכדו בפנים, לקח במשך כל הלילה פעולות חילוץ, גם של פיקוד העורף וגם של יחידות נוספות של צה"ל, עד שהצליחו לחלץ אותם. ולצערנו הרב, ארבעתם נהרגו, גם המ"פ, גם המ"מ, ושני לוחמים שהיו איתם נהרגו באסון הזה.
צה"ל ממשיך לתחקר, אני מניחה.
זה ברור, ברור.
יודעים כמה מקרים כאלה, אתה יודע, זה כמובן לא היה אמור לקרות, ואתה אומר שאולי היה חוסר תאום, או שהמידע לא עבר ללוחמים, מיד ממפים עכשיו את כל המקומות שבהם זה כן חלילה יכול לקרות שוב?
כעיקרון, כל מנהרה שהם הלכידו אמורה להיות על המפה הצבאית, כמנהרה שמסומנת כמנהרה ממורכדת. השאלה, האם המנהרה הזאת היא סומנה? ואם היא סומנה, אז יכול להיות מדוע הם נכנסו, כלומר אם הם טעו בניווט. או האפשרות השנייה זה שלא סומנה, ולכן הם לא ידעו ונכנסו בתמימות למנהרה הזאת, ומצאו את חוסם באסון הנורא הזה.
כך או כך באמת, אסון נורא. תודה רבה לך, אבי.
תודה רבה.
אבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב. אריה, נאמר תודה לעוסקים במלאכה.
ודאי.
אפרת קורמן ואסף נבו, עורכים ומפיקים, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אליעזר בן יהודה ורעות מתתיהו ארגון, אחרינו ספורט עם קופמן ושרף, ואנחנו נתראה פה שוב מחר בשעה 5. נקווה לבשורות טובות.
יש 24 שעות עד אז. צפון קוריאה עלולה להתמוטט, או לעבור דרומה, או משהו. העולם כמרקחה.
אופטימי כרגלך. תודה.